שלום, אני רוצה לספר לכם על החתונה הראשונה שלי. לא שלי באופן אישי, כי אני נשוי פעם אחת ובעזרת השם שיהיה ככה עד סוף הימים, אבל החתונה שהייתי בה בפעם הראשונה בתור צופה מן הקהל. הייתי אז ילד בן 10 בסך הכל, וזו היה הפעם הראשונה שהזדמן שלקחו אותי לאיזושהי חתונה משפחתית. זו הייתה איזושהי בדודה השנייה השלישית רחוקה, ואני זוכר את עצמי עומד שם לצד אמי, צופה בחופה המקסימה, אבל כשהטקס הסתיים, הרגשתי שמשהו חסר. משהו לא קורה כמו שאמור להיות. ואז נפל לי הסימון, ופניתי לאמא שלי, ילד בן 10, ואמרתי לה, אמא, רגע, החתן לא היה אמור לנשק עכשיו את הכלה? אמא שלי מסתגלת עליי בכזה מבט, וואלה, מאיפה הילד מביא את הרעיונות האלה? התשובה לשאלה הזאת, מאיפה הילד הביא את הרעיונות האלה, היא שלפני שהילד הספיק לראות חתונה יהודית ראשונה אחת, הוא הספיק לראות יותר מ10 חתונות שונות נוצריות בטלוויזיה. ושם חלק מהטקס זה שהחתן מנשק את הכלה, ואז מלא, איך חתונה צריכה להיראות? ככה, זאת חתונה. ופתאום מגיע לחתונה שזה לא קורה ככה, אז משהו פה לא בסדר. והילד הזה, כמו שאמרתי לכם, הוא אני. למה סיפרתי לכם את זה? אחד הדברים שמאוד מקשים עלינו בתהליך של חיפוש בין או בת הזוג, זו העובדה שאנחנו לא מגיעים אל הקשר הזה בתור דף חלק ונקי. אנחנו מגיעים אליו עמוסים בהמון מטענים, תובנות, דמיונות וציפיות, שבנויים על כל מה שאנחנו ספגנו וקראנו וצפינו וקלטנו בנושא עד אותו יום. המקור המרכזי שממנו אנחנו סופגים את המושגים בתחום, זה כלי התקשורת, שם אנחנו צורכים בכמויות מסחריות כבר מגיל מאוד מאוד צעיר, סרטים, טלוויזיה, ספרים, עיתונים, וגם עם קורות נוספים שאני אזכיר עוד מעט, הנושא של אהבה, קשר, זוגיות, יחסים, זה אחד הנושאים המרכזיים, למען האמת, אני חושב שהוא הדומיננטי ביותר, אין כמעט סרט, הצגה, ספר, שהוא לא תופס שם מקום של כבוד, וממילא, תמונת העולם, המושגים שלנו בתחום הזה של אהבה, של קשר, של יחסים, היא מאוד שאובה, בנויה, או לפחות מושפעת, מכל מה שאנחנו קולטים מאותם המקורות. ויש לדבר הזה מספר השלכות, אני אגע בשלוש נקודות, שכולם קריטיות ומאוד משמעותיות, לסיכוי שלנו להצליח באמת לפגוש את בחירת ליבנו, ולהגיע לאהבה אמיתית. הנקודה הראשונה היא, איך אמורות לראות פגישות ואיך מתנהל קשר? מתי צריך לצפות להרגיש משהו? האם אמורים להרגיש משיכה ועד כמה? איפה הקליק הזה שכולם מדברים עליו? לפעמים תשובה לא נכונה, תשובה שגויה לשאלות הללו, יכולה לקטוע בשלב מאוד מוקדם קשרים פוטנציאליים מדהימים שהיו יכולים להיות לנו לזכות לאיזושהי אהבה ענקית, אבל בגלל שמה שקורה עכשיו בינו לבינה זה לא מסתדר להם בדיוק לפי איך שהם חושבים שהדברים אמורים להיות, הם פוסלים כבר בשלבים די מוקדמים והם מפספסים פה דברים מדהימים שהיו יכולים להיות. הם מגיעים למסקנה שזה לא זה, כי אני לא מרגישה מספיק משיכה, לא היה לי את הקליק הזה שצריכים להרגיש, ויכול להיות שבאמת הדברים אמורים להתנהל בסגנון קצת שונה. נקודה שנייה, ממה בנויה אותה דמות שאנחנו מחפשים? אותו בחור, אותה בחורה שהייתי רוצה להקים איתם בית ולחיות ביחד באושר ובאושר. גם מבחינה חיצונית וגם כשמדובר על תכונות פנימיות, על אופי, יש המון בחורים ובחורות שממש חיים בסרט בתחום הזה, והדמות שרצה להם בראש, הטיפוס שהם מחפשים, הוא לא קיים אפילו באגדות. לפעמים הדמות הזאת היא נושאת בתוכה כל מיני תכונות סותרות שפשוט לא יכולות אצל בן אדם עלי אדמות שיהיה לו גם את זה וגם את זה, כי זה פשוט תכונות הפוכות לגמרי אחת מהשנייה. אולי בדמיון זה מסתדר אבל במציאות לא. באמת היא שגם אם היה אחד כזה בדמיון לא בטוח שהוא היה רוצה באחד דווקא. בואו נדלג לשלב הבא, התחתנו. איך נראים חיי נישואים של גבר ואישה? בטלוויזיה, באגדות, הם תמיד נראים מדהים, מתחתנים וחיים באושר ובאושר עד עצם היום הזה, רואים שם את הלהט, את האהבה, את התשוקה, לא רואים שם את הכביסה, את הספונג'ה, את הכלים, לקום לילדים בלילה, לחתל אותם, לקחת אותם לרופא, לעמוד בתור בקופת חולים, במוסך. ויכוחים בין בני הזוג, דברים שקיימים אצל כל זוג נורמלי, אנחנו לא פוגשים שם באהבות הגדולות והמדהימות ששובות את הלב שלנו. עכשיו, כמובן שכל אותם הדברים, הספונג'ה, הכלים, הילדים, הבלגן, הם לא סותרים באופן מהותי את האושר ואושר שאנחנו רוצים. אבל תמונת הניסויים שמצטיירת אצלנו בראש על ידי התקשורת שאנחנו חשופים אליה, יוצרת דמיון של משהו שלא קיים באמת. והרבה פעמים אנשים חיים בתסכול, שהם חיים עם בן או בת זוגם, ומרגישים שהם, מה, ככה צריך להיראות, זה חיי ניסויים, ככה צריכה להיראות אהבה וקשר. שם בסרטים, בטלוויזיה, תמיד אחרת. דיברתי עד כה על ההשפעה של התקשורת, של המדיה, על עולם המושגים, על הציפיות שלנו בתחום הזה, אבל זה לא רק התקשורת והמדיה. מודל הזוגיות והקשר שיש לנו בראש, הוא בנוי גם מכל מיני מודלים של גברים, נשים, משפחות, קשרים זוגיים שאנחנו מכירים מהחיים שלנו. ההורים, המשפחה המורחבת, חברים, שכנים, רבנים שאנחנו פוגשים. דוגמה, הבנות שצופות בנו ברגע הזה, אם ינסו בבקשה לחשוב מה אומר המושג של גבר בשבילי, מה המושג של בעל, מי אותו האביר על הסוס הלבן שאותו אני מחפשת. אם אני באמת אחשוב ואני ארד לעומק של הדברים, אני אגלה שהדמות הזאת, הדמיונית שיש לי בראש, היא בנויה מהרבה מאוד תכונות שיש בכל מיני גברים שמקיפים אותי. זה יכול להיות אבא שלי, הרב שעומד בראש המדרשה שלמדתי בה לפני שנתיים, המרצה שבמכללה או באוניברסיטה. הרבה מאוד מהגברים האלה זה גברים מבוגרים, בשלים, עתירי ניסיון, מאוד מרשימים, קריזמטיים. אין לבחור בן 23 שאת יוצאת איתו, שרק מסיים עכשיו בקושי ישיבת הסדר, לא התחיל אפילו ללמוד מקצוע, אין לו שום אפשרות להתחרות בהם, כמעט בשום תחום שבחיים. אבל אם מה שאני מחפשת זה הדמות וזה המודל, ועל העבר אי אפשר להתפשר, בגלל שזה הדבר הכי גדול שבעולם, אני אבטר פה על משהו? ואני אגיד פה בסוגריים, נראה שגם אם הייתי פוגשת את ראש המדרשה שלי כשהוא היה בן 23, הייתי זורקת אותו מכל המדרגות, בגלל שהוא הרי לא דומה לכמו שהוא עכשיו, אלא המודל שאני באמת מחפשת. והמציאות מראה, ויצא לי לדבר עם הרבה בנים ובנות בתקופה של הדייטים, על כל מה שקורה, המון קשרים נפסלים בגלל אותה דמות דמיונית שרצה לנו בראש, ופשוט מפריעה לנו ליצור קשר עם אנשים מדהימים, שביחד היינו יכולים ליצור קשר יפה, לגדול ביחד, לצמוח, לזכות לאהבת אמת, להקים בית נהדר ומלא אושר, וזה נכשל כבר בשלבים מוקדמים, בגלל התבניות וכל אותו מטען שאנחנו מגיעים אליו אל הקשר. אז מה לעשות עם כל הדבר הזה? אנחנו הרי לא מגיעים כמו דף חלק, פתוחים לגמרי, נקיים אל הקשר הגדול והמשמעותי בחיים שלנו. איך אפשר שהדברים האלה לא יפריעו לנו בעצם? הדבר הראשון זה להיות מודעים לצורה שבה אנחנו פועלים ובה אנחנו עושים את הבחירות שלנו. זה הצד הראשון ואולי המשמעותי ביותר כדי שנוכל לחלץ מהסבך. לא לפעול בצורה אוטומטית, אלא להיות מודעים מאיפה מגיעים הדברים. לא לתת לדמיון להיות זה שמנהל לנו את החיים, בוודאי כשמדובר בנושא כל כך חשוב לעתיד שלנו. ולתודת העניין אני יכול להציע לכם הצעה קטנה, לפני שאתם נפגשים, צאו קודם כל לדייט, עם מי? עם עצמכם. שבי עם עצמך באיזה לובי של בית מלון, צא עם עצמך לאיזה בית קפה חמוד, יש בזה גם יתרונות, כך נחסך הוויכוח המיתולוגי לאן יוצאים, או מי משלם בסוף, אתה משלם. שוב במקום שקט, עם עצמכם, קצת להתבונן, לחשוב, להיפגש קצת עם עצמי, להעלות זיכרונות, קצת לחפור, מדי פעם מותר לנו. מה אני מחפשת באמת? עם מי הייתי רוצה להתחתן? למה זה מה שאני רוצה? האם זה באמת טוב לי? האם זה דומה לכל מיני דמויות שאני מכירה מהחיים שלי? האם זה ריאלי? האם זה מתאים לי בכלל? האם זה שייך שזה יהיה באמת בבן אדם שאני הולך להיפגש איתו? האם האדם כזה היה בכלל רוצה להיפגש איתי? הניתוח הזה של הדברים יכול מאוד מאוד לעזור קצת לשפוך אור על כל הדברים שמתנהלים אצלנו בקופסה השחורה בתת מודע. דבר נוסף זה לא לעשות את החשיבות האלה רק לבד עם עצמי, אלא להתייעץ עם מישהו. זה יכול להיות איזשהו שדכן שקצת מנוסה בדברים האלו, מישהו מבוגר, נשוי, שמבין בנפש, שמכיר אותי טוב, שיוכל לעזור לי קצת לנתח את הדברים, לחשוב על הצורה שבה אני נפגשת, מה אני מחפשת, האם אני עובד נכון. אני בעיקר ממליץ למי שנפגש כבר תקופה ממושכת. זה לא שאת בת 20 ונפגשת עם 3 בחורים, אלא הגיל מתחיל להתקרב לכיוון ה-30 דווקא. נפגשתי עם עשרות בחורות, ועדיין זה לא קרה. מה שיעזור זה לא עוד ועוד הצעות. מה שיעזור יותר מזה זה לבדוק האם הצורה שאני עובד היא נכונה. האם אני פועל נכון או שאני חי בסרט. יכול להיות שיש לי כל מיני מחסומים, פחדים, דמיונות, דברים שמפריעים לי, ואם אני אעשה סוויץ' לפעמים קטן, יוכלו להשתחרר דברים, ואז יכול להיות שאותו בן אדם שהוא מחכה לי מעבר לפינה. והקדוש ברוך הוא רוצה כבר להפגיש בינינו, אבל הוא לא יכול, כי אני פשוט אראה אותו ואני אנפנף אותו, ואני אפסיד את האושר הגדול שיכול להיות לי. לפעמים להיפגש עם מישהו מקצועי, שקצת מנוסה בדברים הללו, שזה יכול להיות איזשהו יועץ ניסוי, זה יכול להיות פסיכולוג שיש לו קצת זיקה לנושא, וזה לא בושה, להפך. זה המעשה הכי הגיוני וחכם שיכול להיות. הרי לפני שעשיתי פסיכומטריה, שילמתי אלפי שקלים לאנקורי או לקידום, אני לא יודע מי, בשביל שאיזשהו מדריך שקצת עם ניסיון ילמד איך לעבור את המבחן. למה פה לא לגשת לאיש מקצוע שמיומנות בתחום, שראה מאות אנשים כמוני, קצת לעזור לבדוק את דפוס ההתנהלות, מה אני מחפשת, האם זה טוב לי, מה אני צריך. לא מדבר פה על טיפול ממושך. פגישה 2, ניסיון של אנשים שעשו את זה, זה מדהים כדי לשחרר חסימות, להתגבר על פחדים, לברר באמת, למקד את החיפוש. יכול להיות שנפגש בכלל עם טיפוסים מהסוג שלא מתאים לי, שאין סיכוי שזה ילך איתם. יכול להיות שאני עובדת פול גז בניוטרל וחבל. יש לנו איזשהו מחסום לא מוצדק, שפוחדים לעזר כאן מישהו מקצועי, וזו טעות. אם יש איזה רעש מהמנוע, ישר אנחנו רצים לאיש מקצוע שמבין בעניין, ומשלמים לזה כסף. אותו דבר אני אומר פה, אם נפגשים יש תקופה ממושכת, וזה עדיין לא קורה, זה לא זז, בואו נשפר עמדה, נייעל קצת את התהליך, זה יכול לחסוך שנים של עבודת סרק, ולקרב אותנו לאושר שהקדוש ברוך הוא מכין לנו. הדבר האחרון זה תפילה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו באמת מנסים ומשתדלים לעשות את המקסימום, מנסים גם לעזור לחברים שנמצאים במצב שלנו. נפגשתי עם מישהי וזה לא הלך, דבר ראשון שאני עושה, לחשוב למי יכולה להתאים מהבחורים שאני מכיר, ולגלגל את זה הלאה, להציע, לעשות לעזור לאחרים, והמתפלל על חברו כבר אמרו חז"ל, הוא נענה תחילה, הקדוש ברוך הוא יראה את ההשתדלות, את המאמצים שלנו בשבילנו, בשביל אחרים, שנזכה כולנו להיפגש רק בשמחות, במהרה. תודה רבה, להתראות.